ערב טוב. נא לתפוס מקומות. אפשר גם לקחת עוד כיסאות. ערב טוב, תודה רבה. הקהל הנכבד, תודה רבה במיוחד לרב פרופסור שטיינברג שמצא זמן להגיע אלינו. אני מתכבד להזמין את דוקטור יצחק יעקובסון שיגיד מספר מילות ברכה ואחר כך את ההרצאה של פרופסור שטיינברג. תודה.
תודה להצגה. למה אני מדבר הערב? אני סיבה פשוטה, אני מכיר את פרופסור שטיינברג מזמן, וגם את המשפחות שנדבו את הזמן והכסף להם לתוכנית הערב. קודם כל, על המשפחות שאנחנו זוכרים את ההורים שלהם הערב. גברת עידה שפר, אמא של ארי שפר, ואני גם מכיר, הוא היה מורה שלי באוניברסיטה העברית, ישיב אוניברסיטה בניו יורק לפני 35 שנה. אף פעם פגשתי את אמו, אבל היא הייתה מבית לרנר ונולדה בברוקלין, אבל המשפחה שלה היה שבע דורות בצפת. והיא הגיעה לארצות הברית לפני היא נולדה. והיא הייתה שלושה ילדים, ורוב הנכדים שלה כעת גרים פה בארץ. והיא הייתה מאוד פעילה בציונות בחייה, והיא למדה היסטוריה יהודית וזכתה לראות את העלייה של רוב הבנים, כמו שאמרתי. מר דניאל אייזמן נולד בהמבורג, ב-1910, ועלה לארץ בגיל 28. מה הוא עשה פה? שהוא היה כבר אחרי לימודים, הוא הקים את המוסד הראשון בארץ לעבריינים צעירים, juvenile delinquents, בתא משרד הסעוד. ולאחר מכן לימוד שנים רבות במתמטיקה, היסטוריה ואזרחות, בישיבת נתיב מאיר, בית ספר מעלה ובישיבת שפיר. זה נכון, מיכל? ולאחר שפרש מחינוך, הוא היה רואה חשבון, מנהל חשבונות עד גיל 89. אז זה work ethic. Speaking of ethics, זה אתיקה של עבודה מאוד מצוין. ואני ביקשתי אותו לפני מותו. למר אייזמן נולדה ארבע בנות, ואחד מהן, שניהן, הסיבה שאני אני גר בחשמונאים היום. כי אחד מהן היה שכנה שלי בקליבלנד, והיא אמרה שהאחות שלה גרה פה. אז כשאשתי באה לארץ לבקר ולמצוא מקום לגור, מיכל שוואגר הייתה בעלת הבית שקיבלה אותה והראית לנו את המקום. פרופסור משה בר נולד ב-1924 בפרסבורג, ששמו עכשיו ברטיסלאבה, שהוא הבירה של סלובקיה, אבל בזמנו היו חלק של הונגריה. והוא עלה לארץ ב-1941, הוא זכה לברוח מאירופה ממש בזמן האחרון, והוא בא עם עליית נוער, הוא היה רק בן 17. הוא למד במקווה ישראל בישיבת מרכז הרב, והיה מקימי קיבוץ משואת יצחק בגוש עציון. במלחמת השחרור הוא נפל בשבי הירדני, ולאחר שחרור למד היסטוריה יהודית באוניברסיטה העברית, והתמחה בתקופה דווקא המשנה ותלמוד, והוא היה פרופסור באוניברסיטה בר אילן, ועמד שנים רבות ראש המחלקה להיסטוריה ישראלית שם. הוא כיהן כפרופסור עד סוף ימיו. והמשפחה האחרון הוא משפחת סלצמן, ואימא של ג'ולי הייתה מבית שטרן ונולדה בהולנד ב-1916, והם היו ממוצא פולניה והגיעו לדור לפני, או דורות לפני, דור לפני, והיא התחתנה שם בבלגיה, שמאוד קרוב, עם פירוץ המלחמה 1940, שהגרמנים נכנסו לבלגיה, והיא הצליחה לברוח עם משפחה לקובה, והיא הייתה שם לשש שנים. ומשם הגירה לארצות הברית, נודעה לה שלושה ילדים, והיא התאלמנה בגיל 50, ועלתה לארץ בעקבות ילדיה, עם ג'ולי. וגברת סלצמן חיה בישראל עד סוף ימיו, בפתח תקווה, והותירו 14 נכדים ו10 נינים, כולם בארץ. היא למדה עבודה סוציאלית, הייתה עקרת בית ועסקה כל חייה בעבודות התנדבות וחסד. עכשיו פרופסור סטיינברג. לפני הוא היה פרופסור, הוא היה תלמיד חכם, והייתה כבר מומחה ברפואה והלכה, לפני הוא היה נוירולוג. הוא הגיע לניו יורק ב-1979, אותו מקום, אותו שנה שהתחלתי ללמוד בית ספר רפואה באיינשטיין. הוא היה המורה שלנו כל ימי שני בערב, היה לנו הלכה ורפואה. אחרי הפלושיפ שלו הוא חזר לארץ והיה נוירולוג בשערי צדק, והוא עדיין שם פרופסור בנוירולוגיה ילדים ומנהל של היחידה שם. הוא חותן פרס ישראל ב-1999, לפני 13 שנה, זה בר מצווה, שנה בר מצווה שלו. הוא כתב 30, או הוא כתב או הוא היה האורך של 36 ספרים, ב-260 מאמרים, ופרקים על נושאים מרובים, אבל בעיקר אתיקה רפואית יהודית, היסטוריה של רפואה ודין, וגם על הנוירולוגיה. הוא גם נותן, הוא המומחה שמבוקש בבית דין, ונותן את דעתו על מקרים באתיקה וגם בנוירולוגיה. טוב, אבל פעם הקודמת שהוא היה פה, הוא דיבר איתנו על הנושא של מיטה, על המוות, ואיך אנחנו גדרים את המוות, ואנחנו הולכים 180 מעלות היום ומדברים על התחלת החיים. ואיך אנחנו מגדירים את זה, והכותרת של הערב הוא בעיות פוריות ופתרונות ברמת הפרט ומרת המדינה. אני מאוד שמח להציג את פרופסור אברהם שטיינברג. בבקשה.
ערב טוב. תודה רבה על ההזמנה. הערב הוא ערב לזכרם של מספר הורים של חברים ביישוב, והדברים שיאמרו דברי התורה הם לעילוי נשמתם. וכמו שאמרה אומרת, שכאשר מדברים על דברי תורה עבור נפטרים, שפתותיהם דובבות בקבר, וזה בעצם שליחות כלפי יום פטירתם. הנושא שנוגע לפוריות ולבעיות של פוריות הוא נושא רחב מאוד, יכולנו לבלות פה יום שלם וגם אז לא לגמור את מרבית הנושאים. בחרתי נושאים מסוימים שיש בהם אולי מן החידוש ומן העניין גם לציבור שאיננו בהכרח מקצועי, ואם יישאר זמן ותרצו להרחיב על אחד או שניים הנושאים שאני אעבור עליהם בקצרה, אז נוכל לעשות את זה. עד לפני כ-30-40 שנה דובר בדרך כלל על תכנון ילודה. כשדובר על תכנון ילודה, בעצם התכוונו יותר לצמצום הילודה, ורק בהמשך נוצרו שיטות לריבוי הילודה. אבל זה היה תכנון. אז אם זה בטווח של צמצום ילודה, אז מדובר על כל מיני שיטות למניעת הריון, ואם האישה נכנסה להריון ולא רצתה להרחיב את המשפחה, אז דובר על הפלה. ומאידך, אם הזוג לא היה פורה, או הגבר או האישה, נוצרו שיטות לסייע להם, כמו הזרעה מלאכותית והפריה חוץ גופית, ואולי בעתיד יעשו גם שיטות שיבוט, שאם יישאר זמן אני אגיד כמה מילים על זה. וגם זה כבר חידוש יחסית קרוב לתקופתנו. תינוקת המבחנה הראשונה נולדה ב-1978, אז אנחנו לא מדברים על היסטוריה ארוכה במיוחד. וכמובן כולם יודעים שחלק מאימותינו היו עקרות, חנה, האימא של שמואל הייתה עקרה, אילו היה אז חלק מהשיטות האלו, אני מניח שהיו משתמשים בהם, אז זה לא היה, אז השיטה הכי יעילה הייתה תפילה, והיא באמת עזרה, אבל היא עזרה רק לאנשים בסדר גודל הזה. לא תמיד התפילה מספיקה בשביל לעזור לזוג עקר, ולכן הטכנולוגיה היום מסייעת להם. אני רוצה להקדיש קצת יותר זמן לחלק של תכנות הילודה, לא רק לתכנן את הילודה ולהגביר אותה, אלא גם לתכנת את הילד שיוולד כדי שהוא ייוולד בריא. וזה באמת חידוש של התקופות האחרונות, לפחות בחלקם, ואנחנו מדברים על סקר גנטי מוקדם, על שיטה שנקראת PGD, Pre-implantation Genetic Diagnosis, שאני מתעכב על זה, ואולי בהמשך ייווצרו שיטות של הנדסה גנטית ושל טיפול גנטי, שתפקידם יהיה לתקן את הגנים לאחר שהילד נולד. אז הקבוצה הראשונה מדברת על המצב שבו אני מונע לידה של ילד פגום, נולד ילד אבל הוא לא פגום, והקבוצה השנייה, כשהיא תתפתח, תתייחס לילדים שכבר נולדו עם הפגם, ובכל זאת יהיה אפשר לתקן, לפחות בחלקו. אז אני אקדיש קצת זמן לנושא הזה. אז כמו שאמרנו, יש אפשרות לעשות סקר גנטי, יש אפשרות לעשות הנדסה גנטית, יש אפשרות לעשות טיפול גנטי, ואפשרויות שכרגע הם בחיתולים, זה שינוי בתאי הגזע של העובר ושיבוט עובר, היינו יצירת עובר שלא מתאי זרע, לא של הגבר ולא של האישה. כשאנחנו מדברים על סקר גנטי, אנחנו מחלקים אותו לארבעה שלבים בחיים, השלב של לפני הנישואין בכלל, השלב של לאחר נישואין אבל לפני ההיריון, השלב של ההיריון, ושלב שלאחר ההיריון. אוקיי, עכשיו ננסה קצת להרחיב את היריעה בסוגיה האתית של כל הטכניקות הללו, שלכאורה זה התערבות גסה מאוד בבריאה, שינויים שהקדוש ברוך הוא לא טיווח לנו עליהם בפרשת בראשית שעכשיו אנחנו מתחילים לקרוא. האדם נוצר על ידי הקדוש ברוך הוא, אבל ההמשך הוא לכאורה רק בדרך הטבע, ובכל זאת אנחנו עושים פה כל מיני שינויים בטבע, והאם זה דבר נכון, האם זה מותר, האם להתקדם בזה או לא. אז קודם כל חשוב להבין שהמדע והטכנולוגיה הם פעילויות נויטרליות מבחינה אתית, הן לא טובות ולא רעות, הן נתון. הדבר הזה קיים, אני חוקר אותו, אני מבין אותו, אני מגלה אותו, וכשל עצמו, אי אפשר לשאול האם הטבע הוא טוב או לא טוב. הטבע הוא נתון, אין פה שאלות אתיות. איפה מתעוררת השאלה האתית? השאלה האתית מתעוררת בשימוש בטכנולוגיות. אחרי שהבנתי איך נוצר עובר, ואני הולך ומפרק את היצירה הזו לכיוון כזה או אחר, ויוצר דברים שבדרך הטבע לא יכלו להיווצר, אני משתמש במדע ובטכנולוגיה לשימוש יישומי שהוא יכול להיות בעייתי מבחינה אתית. אז זה לא המדע הוא הבעיה, אלא השימוש במדע. את המדע אנחנו יכולים רק להבין, אנחנו לא ממציאים אותו. והשאלה, מה לעשות בדברים מדעיים, יש לה שני צדדים, מצד אחד כך ומצד אחד אחרת. ומה הם שני הצדדים? מצד אחד צריך מאוד להיזהר ביישום טכנולוגיות מדעיות חדשות, מפני שהן יכולות להביא לאסונות. אם אנחנו לא משתמשים בהן בצורה נכונה, ואם אנחנו מנצלים פוטנציאל אדיר של מדע וטכנולוגיה, אנחנו יכולים להביא להרס של העולם, או לנזקים קשים לסביבה שלנו, לבני אדם אחרים, או בכלל ליקום. ואומרים בשם החתם סופר, חדש אסור מן התורה, אומרת, קודם כל, זה אסור. אחר כך בואו נחשוב, אולי בכל זאת אפשר להשתמש בזה, אבל כל דבר חדש הוא בעייתי. ואנחנו אומרים כל בוקר, עושה חדשות בעל מלחמות. אמנם אומרים את זה על הקדוש ברוך הוא, אבל זה נכון גם לבני אדם. אנחנו מצד אחד רוצים לעשות חדשות, אבל בשביל להכניס אותם אנחנו צריכים לעשות מלחמות. המלחמות הן מלחמות אתיות, חלק מהמדענים רוצים לדחוף דברים שאנחנו באופן אתי חושבים שלא ראוי לעשות, וצריך למצוא את הגבולות המתאימים. אז מצד אחד יש ניסיון להיזהר בדברים האלה. מצד שני, מבחינה הלכתית, מעניינת ההגדרה של התפארת ישראל במסכת ידיים, זה אחד מהמסכתות בסדר טהרות, שרובם לא לומדים את המסכתות האלו, אלא אם כן מישהו לומד משניות כסדר וגומר את הש"ס משניות, אז הוא יכול להגיע למסכת ידיים. לא אכנס כרגע לסוגיה במשנה שעליה אומר התפארת ישראל מה שהוא אומר, אבל מה שהוא אומר זה דבר כזה. אנחנו מוצאים בתורה רק איסורים. אנחנו מוצאים שאסור לאכול חזיר, ואסור לחלל שבת, ואסור לאכול ביום כיפור, ואסור לגנוב, ואסור לגזול. אנחנו לא מוצאים בתורה דברים שצריך לעשות. למשל, השאלה אם אני הייתי צריך היום לבוא לחשמונאים ולדבר, לא כתוב בשום מקום אם זה בסדר או לא בסדר. זאת אומרת, שבעצם מה שהתורה לא אסרה, באופן אוטומטי הוא מותר. אלא אם כן יש לי סיבה טובה לאסור. זאת הגישה שהתפארת ישראל מציג, שאני חושב שהיום היא לא כל כך מקובלת, היום חומרה of the man's club זה דבר חשוב, ויש מי שהתבטא ואמר שכולות זה גזרה שאין רוב הציבור יכול לעמוד בו. זאת אומרת, היום יש אווירה שהכל אסור, אבל אם אתם חושבים על זה, מעיקר הדין, מה שלא אסור הוא אוטומטית מותר. רק מה שאסור, שכתוב שאסור או יש לו תוצאה אסורה, אנחנו יכולים לאסור. אז יש פה שני צדדים למטבע. עכשיו, אני רוצה לבחון איתכם שלוש סוגיות שנוגעות לעקרונות, לאו דווקא לנושא הפוריות, אלא בעצם לכל דבר בתחום המדע. הדבר הראשון זה המידע. הרב טנדלר קורא לזה The Tyranny of Knowledge. זאת אומרת, יותר מדי דעת, זה בעצם צורה של עריצות. וכבר שלמה המלך אמר, כי ברוב חוכמה רוב כעס, ויוסיף דעת, יוסיף מחאות. ככל שאנחנו מוסיפים יותר דעת, אנחנו סובלים יותר, מפני שפתאום מתברר לנו דברים שהיה טוב שלא היינו יודעים, אבל מכיוון שאנחנו יודעים, זה יוצר לנו אי-נוחות. אז זה צד אחד. אבל יש גם צד שני. אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא, במה רבו מעשיך השם כולם בחוכמה עשית. זאת אומרת, ריבוי המעשים, ריבוי הפעילויות, הוא דווקא שבח של הקדוש ברוך הוא. בסגנון אחר, מה גדלו מעשיך השם, מאוד עמקו מחשבותיך. זאת אומרת, העשייה היא דווקא כן דבר חיובי. הידיעה יכולה להיות כואבת, אבל היא יכולה להיות גם חיובית. אז זה הנושא של ידע, ואני חושב שאין היום כמעט ויכוח שהשאיפה של אדם אינטליגנטי הוא לדעת משהו יותר. לדעת יותר תורה, לדעת יותר מדע, לדעת יותר על העולם. אלה הם דברים שנחשבים לחיוביים, למרות שבחלקם הם מוסיפים כן. עכשיו, יש מושג לא יהודי שנקרא playing God, שאומר שאני כאדם עושה פעולות שבעצם הקדוש ברוך הוא היה צריך לעשות. מה פתאום אני עושה את זה? אני רוצה כביכול להחליף את הקדוש ברוך הוא. זה מבחינה יהודית שטות, מפני שמה שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות, שום אדם בעולם לא יכול לעשות, עם כל הכבוד למדענים ולמדע. הקדוש ברוך הוא יכול ליצור יש מאין. שום אדם לא יכול ליצור יש מאין. כל החידושים, זה שאדם מגיע לירח, וזה שאנחנו יכולים לגלות פגמים גנטיים ולתכנת ילדים, זה הכל שימוש בדברים הקיימים. אף אדם לא עשה דבר מכלום. לא יכולים לעשות את זה. לכן אין דמיון למה שהקדוש ברוך הוא עושה, למה שאנחנו עושים. אנחנו פשוט משתמשים בקיים באמצעים טכניים. אנחנו מנסים להבין את הקיים ולשנות אותו באמצעים הטכניים או הטכנולוגיים שאנחנו מגלים. אבל אנחנו לא מסוגלים ליצור יש מאין. ולהפך, היה מי שאמר שככל שאנחנו מעמיקים במידע, א', אנחנו יודעים כמה אנחנו לא יודעים, וב', מתברר לנו שלא יכול להיות שזה נוצר במקרה. לא יכול להיות שעולם כל כך מורכב, בין אם זה היקום הגדול או המולקולה הקטנה, שכל הדבר המופלא הזה שאנחנו רק מתחילים לגלות אותו, את אפס קצהו בשנים האחרונות, שכל זה פתאום נעשה ככה, באופן אקראי. גם אם ניתן לזה מיליארדים שנים לפי תחשיבים שונים שהעולם קיים, שום סטטיסטיקאי רציני לא יכול לחשב שזה יכול לקרות באופן אקראי. לכן ככל שאני לומד יותר, אני מתקרב יותר להבנה שיש מישהו שתכנן את זה. מי המישהו הזה או המשהו הזה, אפשר להתווכח. האם זה הקדוש ברוך הוא היהודי או של דת אחרת או של אינטליג'נט דזיין, או לא חשוב, אבל יש פה משהו שהוא מעבר למה שיכול להיות אקראי. ולכן, ככל שאנחנו יודעים יותר על המקרו ועל המיקרוקוסמוס, אנחנו בעצם צריכים להתקרב יותר לקדוש ברוך הוא ולא להפך. מדענים רציניים שחושבים עד הסוף, קשה לי להבין איך הם לא באים כל בוקר לבית כנסת ומניחים תפילין. זה פשוט לא הגיוני מבחינה אינטלקטואלית. אז אין לנו playing God, אבל מה כן יש לנו? יש לנו התערבות בטבע, ועל זה אין מחלוקת. הטבע נברא בדרך מסוימת, ואנחנו עם הידע שלנו ועם היכולות הטכנולוגיות שלנו משנים את הטבע. האם זה בסדר או לא? האם מותר? האם אסור? או אולי בכלל יש מצווה לעשות את זה? איפה אנחנו עומדים בשאלה הזו? אז אני אביא לכם דוגמה מהמקצוע שלי. אני רופא. כתוב בתורה, ורפו ירפא. זה אחד מחמשת התשלומים של החובל בחברו, שנותן לו נזק צער, שבט, בושת, ריפוי. וכתוב בתורה שאם אני הקטתי את חברי, ונגרם לו נזק, והוא הלך לרופא, והרופא טיפל בו וגבה ממנו כסף, רופאים תמיד לקחו הרבה כסף, כנראה גם בימי התורה וחז"ל, אז אני, המכה, צריך לשלם את ההוצאות הרפואיות. אומרת על זה הגמרא בבבא קמא, ורפו ירפא מכאן שניתן רשות לרופא לרפות. אז התורה אמרה שאם אתה נפגעת, לך לרופא, והמזיק ישלם לו. אם לא היה אסור ללכת לרופא, אז המזיק יגיד, מה פתאום אני צריך לשלם לך על דבר שעשית באיסור? אז מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא. אבל כולם שואלים, למה צריך רשות כזו? בכלל, מה הייתה המחשבה שלא נוכל להיות רופאים? האם התורה נתנה רשות לנגר לעשות שולחן, או לפיזיקאי לעשות פעולות בפיזיקה, או לנגר, או לסנדלר לתקן את הנעליים? למה הרופא צריך רשות? יש על כך הרבה הסברים בראשונים, אבל רש"י במקום מסביר שההווה אמינא הייתה שהייתי אומר, הקדוש ברוך הוא פגע בו, מי אני שאתערב במעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא? הרי אנחנו מאמינים בהשגחה פרטית. מה זה השגחה פרטית? כל מה שקורה זה רצון הקדוש ברוך הוא. אז אם מישהו חולה, או אם מישהו פצוע, או אם מישהו נכה, זה רצון הקדוש ברוך הוא. אז איך יכול לבוא אדם כמוני ולתת טיפול ולשנות את הגזרה של הקדוש ברוך הוא? זה לכאורה התערבות בטבע שהקדוש ברוך הוא לא רצה. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שהוא יהיה בריא, אז הוא היה מבריא אותו. או לא היה עושה אותו חולה מלכתחילה. אז הייתה הווה אמינא שבאמת לרופא אסור לרפא. זו התערבות אסורה בטבע. ובאמת, דרך אגב, היו כיתות בעם ישראל בימי הבית השני, שכך הבינו את המציאות. קראו להם איסיים, שזה לשון סגי נאור. אסיה, בלשון הארמי, זה רופא. הם טענו שאסור להיות רופא. אז הם אמרו, אנחנו איסיים, אנחנו רופאים טבעיים, אנחנו סומכים רק על הקדוש ברוך הוא. אבל הפרושים, ועד היום עם ישראל, לא קיבל את הגישה הזו. אז לכאורה באמת קשה. למה באמת מותר להתערב בטבע? אבל עובדה היא שהתורה אומרת, ורפוא ירפא, שמותר לנו לעשות את זה. עוד ראיה, וזה נקרא השבת, ויחולו השמיים והארץ, הקדוש ברוך הוא בששת ימי הבראשית, ברא את כל העולם, נכון? ברא השמיים, ברא הארץ, ברא ימים, ברא צמחים, חיות, בני אדם. ויחולו השמיים והארץ, נגמר. לכאורה, איך שהקדוש ברוך הוא גמר את העולם בששת ימי בראשית, כך העולם היה צריך להיות. וזה שאתם יושבים היום באולם שהקדוש ברוך הוא לא ברא אותו בששת ימי בראשית, בני אדם בנו את האולם הזה, הם סתרו גזירת מלכו של עולם. הקדוש ברוך הוא ברא את השטח הזה כשדה בור. מה פתאום בנינו פה בניין? זה לא התערבות. אומר המדרש, הסיום של ויחולו השמיים הוא ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות. אילו ההבנה שכרגע אמרתי לכם, שכך ברא הקדוש ברוך הוא ואסור לנו לעשות שום שינוי בטבע, היה צריך להיות כתוב, אשר ברא אלוקים ועשה. הוא גמר לעשות, ואיך שהוא גמר כך זה צריך להיות. כאשר כתוב אשר ברא אלוקים לעשות, בלשון מקור, זה אומר שמישהו צריך להמשיך לעשות. זה לא נגמר. הבריאה לא נגמרה. הבריאה נבראה עם פוטנציאל להמשיך להתפתח. ומי ימשיך לפתח את זה? אומר על זה הרמב"ן, שמי שימשיך לפתח את זה, זה האדם. כתוב, ויברך אותם אלוקים, ביום אלוקים פרו ורבו ומילאו את הארץ, וכבשוה. מה זה לכבוש? שטח. מה שאנחנו מבינים היום לכבוש שטח פירושו, שאם השטח ההוא שייך לירדן, ואני בא ולוקח את השטח מהירדנים, אני כבשתי את השטח. זאת אומרת, תמיד כובשים ממישהו. אדם הראשון היה היחיד בעולם. מה זה הלשון בכבשוע? ממי הוא היה צריך לכבוש את הארץ? כל הארץ הייתה שלו, לא היה לו אף אחד מתחרה. לכן אומר הרמב"ן, שהכבשוע הזה הוא לכבוש את הארץ עצמה, לאבד אותה, לזרוע אותה, לחפור בה, להוציא ממנה מחצבים. זאת אומרת, הלעשות אומר שאדם צריך להמשיך לכבוש את הארץ, להמשיך לחדש בארץ, להמשיך לעשות דברים שהקדוש ברוך הוא לא עשה אותם. ויש עוד הרבה ראיות לזה, אני לא רוצה להאריך בנקודה הזו, אבל מה ההסבר לכל זה? ההסבר הוא שהקדוש ברוך הוא יצר אותנו כבעלי אינטליגנציה, והפך אותנו שותפים איתו להמשך הבריאה. אנחנו לא עושים שום דבר שהקדוש ברוך הוא לא רוצה. אם הוא לא היה רוצה, זה לא היה קורה. אבל להוציא לפועל את רצון הקדוש ברוך הוא, הוא יצר יצור אינטליגנטי. האריה והקוף והנמלה והחזיר לא יכולים להמשיך ליצור, כי האינטליגנציה שלהם מוגבלת להישרדות. הם חיים, מולידים ומתים. בני אדם יש להם יותר מאשר הצד הביולוגי לחיות, להוליד ולמות. עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא נתן לי שכל לרפא את החולה, הופך אותי לשותף עם הקדוש ברוך הוא בריפוי החולה. ולכן ורפו ירפא וכבשוע לעשות, כל זה מוטל עלינו. ולכן יש הרבה דעות שלא רק שמותר לנו לשנות את העולם ולקדם אותו, אלא יש לנו חובה לעשות את זה. זאת השליחות שלנו בעולם, כל אחד בתחום שהוא יכול לחדש, כשותפים עם הקדוש ברוך הוא, לא כסותרים את גזירת מלכו. כי ברור שמי אנחנו שיכולים לסתור את גזירת מלכו של עולם? הקדוש ברוך הוא לא רוצה שפלוני יבריא, כל הפרופסורים הגדולים לא יצליחו להבריא אותו בסוף. אבל אם הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יבריא, הוא עושה את זה דרך השליח שהוא האדם. אז ודאי שמותר לנו במה שאנחנו מבינים להפעיל. אבל יש מגבלות. מה הם המגבלות? קודם כל, אסור שהפעולה שמשפרת את העולם תעשה על ידי דבר שאסור לעשות אותו. דוגמה, הפרט שהוא תוצר כלאיים של הסוס והחמור, הוא יותר טוב משניהם. הפרד יותר חזק ויותר יעיל, גם מהסוס וגם מהחמור. אז לכאורה, אם אנחנו כבני אדם בעלי שכל, היינו צריכים להיות שלוחים של הקדוש ברוך הוא לשפר את העולם, היינו צריכים להרביע סוס וחמור. אלא מה? התורה אסרה לעשות את זה. אני לא יודע למה. יכול להיות שמישהו יודע, לא חשוב, בין אם אנחנו יודעים ובין אם לא. אני לא יכול לעשות את זה, כי התורה אסרה לעשות את זה. לכן, מה שהתורה אסרה, כמו שאומר התפארת ישראל, אסור לנו לעשות, גם אם זה משפר את העולם. אבל מה שהתורה לא אסרה, ממילא מותר לנו לעשות את זה, כשזה משפר את העולם. אבל כמובן התנאי הוא, שזה צריך לשפר את העולם. אם בפעולה שלנו אנחנו מקלקלים את העולם, לא לזה קיבלנו מנדט. אז לכן אנחנו מוגבלים בשימוש במדע על פי השכל שלנו לדברים שמשפרים את העולם. זו בעצם השליחות שלנו. עכשיו נדבר קצת על הבעיות הגנטיות שיש לבני אדם ואיך אנחנו פועלים כדי למנוע אותם או לפחות את חלקם. אז אני מניח שכולם פה יודעים שההרכב הגנטי שכל אחד מאיתנו הוא זהה חוץ מאולי חלק של אחוז ששונה בינינו, ותראו כמה אנחנו שונים. ב-99% אנחנו זהים מבחינה גנטית. אותו אחוז או קצת פחות ממנו ששונה, אף אחד פה לא דומה לשני. לא חיצונית, לא מורפולוגית ולא שכלית, התנהגותית וכו'. אז אנחנו מורכבים מ-46 קרומוזומים, שמכילים גם XY, שזה הגן, הקרומוזום המיני, ואנחנו מכירים גנים שהם דומיננטיים או רציסיביים או יושבים על הקרומוזום של ה-X, אנחנו מכירים מחלות שהן הומוזיגוטיות והטרוזיגוטיות, ואנחנו מכירים מצבים שבו הגן מתבטא כלפי חוץ, ומצבים שכלפי חוץ לא רואים כלום, אבל בפנים יש שינויים גנטיים שגורמים לכל מיני בעיות. אז אלה הם 23 זוגות של הגנים, וזה ממש מפליא. אם מישהו רק חושב לרגע איך אנחנו בנויים, קשה, אני חוזר על מה שאמרתי, קשה לחשוב ולשער שזה נעשה באופן אקראי. המערכת הגנטית שלנו בנויה משלושה מיליארד קודים קטנים. האורך של כל DNA הוא 2 מטר, הוא מקופל בתוך עצמו, אבל הוא גדול. ויש לנו סך הכל, עכשיו אחרי פרויקט הגנום האנושי, גילו את זה, יש לנו סך הכל 30,000 גנים. לזבוב יש 28,000 גנים. לא כל כך רחוקים מהזבוב, אבל תראו איך שהזבוב נראה ואיך אנחנו נראים. אז קשה מאוד להבין את זה, זה פשוט דבר מדהים. יש לנו כמות גדולה של גנים, אבל עם כמויות מזעריות ויחידות, העולם כולו משתנה. כל אחד נראה אחרת, כל אחד מתפקד אחרת, והמרחקים בין בעלי חיים לבני אדם, מבחינה גנטית, הם קטנים ובכל זאת הם עצומים. כיום אנחנו מכירים בערך 5,000 מחלות גנטיות שאנחנו יכולים לזהות, לאתר. יש הרבה יותר מחלות מה-5,000 שאנחנו משערים שהן גנטיות, אבל עדיין לא גילינו את הגן. ובעצם כל יום נוספת מחלה שמישהו באיזשהו מקום בעולם גילה את הגן שלה. אז יש לנו פה הרבה עבודה. אם אנחנו רוצים שיווצר ילד בריא מבחינה גנטית, אנחנו צריכים לדאוג שלא יהיו לו אף אחד מ-5,000 או 10,000 התסמונות הגנטיות. עכשיו, מה שעוד חשוב, שיש גנים שהם קובעים את התוצאה, שאין לנו שום שליטה עליהם. אם הגן הזה נמצא, פגוע או חסר או עודף, לא חשוב מה, התוצאה תמיד תהיה אותה מחלה שהגן הזה מייצר. זה נקרא predetermined. לעומת גנים, שהם רק יוצרים נטייה למצב הלא תקין, אבל לא בהכרח למי שיש את הגן הזה, התוצאה תהיה מחלה. יכול להיות שאצלו לא תהיה מחלה. למה? יש כל מיני הסברים, תלוי על איזה מחלה מדברים, אבל זה לא חייב להיות. זאת אומרת שאנחנו יכולים לדבר על דברים שלא ניתנים לשליטה אנושית, ודברים שיש אומנם נטייה, אבל אנחנו יכולים להשתלט על זה ולהתגבר. דוגמאות, מחלת טי סאקס, מחלה מאוד קשה, מחלה גנטית יהודית, בסך הכל גן אחד פגוע שם, והגן הזה ב-100% מהמקרים, בכל המקרים, יוצר ילד עם המחלה, ותמיד היא נראית אותו דבר, אצל כל הילדים. אז זה גן שהוא דטרמיניסטי. אם הוא קיים, התוצאה היא ב-100% התסמונת, והתסמונת היא זהה אצל כל הילדים. יש קצת הבדלים בתוחלת החיים, יש כאלה שיש להם טי סאקס וחיים 3-4 שנים, ויש כאלה שחיים 5-6 שנים, אבל זה הסטייה היחידה. כל השאר הם מתנהגים אותו דבר. לעומת מצב כמו תסמונת דאון, ששם יש קרומוזום אחד עודף, שילדי הדאון חיצוני נראים אותו דבר, כולם, אבל הם מאוד שונים אחד מהשני. יש ילדי דאון שיכולים להגיע ל-IQ של 60-70 וללמוד בבית ספר ולפתוח קיוסק ולעזור בעבודה. ויש כאלה שיש להם IQ של 20, שהם שוכבים במיטה, לא עושים כלום ולא מבינים שום דבר. יש כאלה שיש להם מומי לב שמלווים את התסמונת, ויש כאלה שלא. יש כאלה שיש להם חסימה במעיים, ויש כאלה שלא. אותה בעיה גנטית. לכולם יש קרומוזום עודף ב-21, התוצאה היא לא זהה. זאת אומרת שהגן הוא דטרמיניסטי לתסמונת, אבל התסמונת היא וריאבילית, היא משתנה. ויש לנו מחלות שבהן אפילו לא בטוח שתהיה בסוף מחלה. למשל, הגן שנקרא BRCA, שזה גן שכיח בנשים יהודיות אשכנזיות, שלאישה שיש את הגן הזה, יש לה אותו, יכול להיות שהיא תפתח סרטן השד או סרטן השחלה, אבל יכול להיות שהיא תסיים את חייה בלי לפתח את הסרטן, למרות שיש לה את הגן. אז לאישה אחת יש את הגן הזה והיא תהיה חולה, ולאישה אחרת יש את הגן הזה ולא יקרה לה כלום. אז הגנים משתנים לפי ההשפעה שלהם. עכשיו, יש גם השפעות סביבתיות. לאיינשטיין כנראה היו גנים טובים. כדי שהוא יגיע למה שהוא הגיע. אבל אם הוא היה גדל באפריקה, לא הייתם שומעים עליו. אולי הוא היה מטפס יותר טוב מאחרים על העצים, או כותף יותר בננות מאחרים, אבל מעבר לזה, אם הסביבה לא תומכת בגאונות, אז לא קורה כלום. אז יכול להיות פוטנציאל, אבל הוא לא בא לידי מימוש. אז יש חשיבות לסביבה. עכשיו תחשבו על מצבים שכרגע אנחנו לא יודעים שהם גנטיים, אבל יכול להיות שיום אחד הם יהיו. נניח תסמונת שאני מניח שהרבה מכם מכירים, תסמונת הפרעת קשב, ADHD. לא גילינו עדיין את הגן, אבל יום אחד כנראה נגלה. אם אנחנו מכירים את הגן ויש שיטות למנוע אותו, אז יכול להיות שאנחנו יכולים לתכנת ילדים שיהיו מאוד נחמדים ושקטים וממושמעים, בלי לתת להם ליטלין. אז אנחנו יכולים לשלוט גם על תכונה התנהגותית, לא רק על מחלה או על הופעה חיצונית, אלא גם על משהו התנהגותי. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מניעת ילדים עם בעיות גנטיות מהסוגים הבודדים שתיארתי לכם, אבל כאמור יש 5,000 ויותר כאלה, אנחנו יכולים להתערב בטבע שלא ייוולדו ילדים כאלו בשלב עוד לפני הנישואים, או בזמן הנישואים ולפני ההיריון, או תוך כדי ההיריון, או לאחר הלידה. ולכל אחד יש את הבעיות שלו. ובואו נראה מה אנחנו עושים במקרים האלה. אוקיי. אפשרות אחת שלא ייוולד ילד עם מחלה גנטית, זה לדאוג לכך שההורים העתידיים לא יתחתנו אחד עם השני. אם למשל יש לי אישה שיש לה גן רצסיבי לתי זקס, היא בריאה, אבל יש לה את הגן. ויש גבר שגם הוא בריא, אבל יש לו את הגן הזה. אם הם יתחתנו, 25% מהילדים שלהם יהיה להם תי זקס. אם אנחנו רוצים למנוע מהאיש והאישה האלה הספציפיים שיוולד להם ילד עם תי זקס, אנחנו נמליץ להם לא להתחתן. שהאיש ימצא אישה אחרת שאין לה את הגן, והאישה תמצא גבר אחר שאין לו את הגן, רק לצד אחד שיש את הגן לא ייוולד ילד חולה. אז השאלה היא, אנחנו יכולים היום לעשות סקרינינג מוקדם, ועושים את זה בדור ישרים, לבחורים ובחורות לפני גיל הנישואין או תוך כדי גיל הנישואין, לפני שמכירים מישהו, וכשהם מכירים מישהו, מרימים טלפון לדור ישרים, נותנים את הקוד של האיש, נותנים את הקוד של האישה, והם אומרים, מאץ' או לא מאץ'. לא אם הם מתאימים מבחינת היופי והחוכמה והתכונות וכו', אלא רק מבחינה גנטית. אם תהיה שם בעיה שיוולד ילד חולה או לא. אז מי שרוצה לנהוג בזהירות לפני שהוא מתחתן בכלל, יש לו אפשרות לעשות בדיקה גנטית לעצמו ולעצמה, ואז לראות אם יש גנים זהים אצל שניהם שיכול להיוולד מהם ילד חולה ולא להתחתן, מי שמוכן לעשות את זה. זה עורר בזמנו שאלה הלכתית מורכבת, והרב פיינשטיין טיפל בשאלה הזו, והסיבה שהוא בתחילה אסר לעשות את הבדיקות האלו המוקדמות, היה החשש שלו שיהיה ליהודים בארצות הברית מה שהיה לקושים, או לאפרו-אמריקנים, איך שאומרים היום, לא חשוב, אבל לאותם אלה, שהיה להם את אותה הנטייה לסוג אחר של מחלה, נקראת סיקל סל אנמיה. וגם שם זה אותו סיפור, אם הגבר הוא נשא של הגן, הוא בריא, אין לו סיקל סל אנמיה, אבל הוא נשא, והאישה היא גם נשאית, אם הם יתחתנו, יוולד להם ילד שיהיה חולה בסיקל סל ב-25%. מה שקרה בארצות הברית בשנים הראשונות, בשנות ה-50, שהציבור לא הבין או לא רצה להבין והשתמש בנתון הזה כדי לגרום לאפליה, לקושים. אז עשו בדיקות סקר והמצאו שהגבר או האישה הקושית הלא נשואים, יש להם את הסיקלסל ג'ין, אבל הם בריאים לגמרי. לא קיבלו אותם לצבא, לא קיבלו אותם לעבודות מסוימות, עשו כל מיני אפליות על בסיס מדעי לא נכון. השאלה אם הם לא הבינו את זה או ניצלו את זה, זו שאלה נפרדת. אמר הרב פיינשטיין, אם אנחנו נעשה את אותו סקרינינג אצל היהודים ויגלו את הנשאות לתי סקס אצל האיש והאישה, יקרה ליהודים מה שקרה לקושים, והוא לא רצה את זה. אחרי שבארצות הברית הובן שזה לא נכון, ועל בסיס גנטי כזה אי אפשר לעשות אפליה, אז הוא המליץ לעשות את הבדיקות האלה. ויש תשובה יותר מאוחרת, שבה הוא אומר, מומלץ מאוד לעשות את הבדיקות האלו כדי למנוע לידת ילדים חולים. אז זאת דרך אחת.
כמה מחלות יש לנו ויש דרך?
מה שבודקים היום בדור ישרים, בדקו פעם רק 4 מחלות שנפוצות אצל אשכנזים, היום אני חושב הם בודקים 6 או 7 מחלות, זה מעט מאוד, אבל סטטיסטית אלו הם המחלות היותר שכיחות. עכשיו, אם יש מישהו במשפחה שלו מחלה אחד מ-5,000 היותר נדירות, אז הוא יכול באופן עצמאי לעשות את הבדיקה על עצמו, לראות אם הוא נסע, ולבדוק אצל האישה, ולהחליט אם להתחתן. עכשיו נניח שהזוג לא עשה את הבדיקות והתחתן. או עשה את הבדיקות, אמרו להם שהם נשאים שניהם לאותו גן, אבל הם רוצים להתחתן. מצאו חן אחד בעיני השני, ובכל זאת רוצים להתחתן. איך הם ימנעו לידת ילד חולה באותה מחלה גנטית ששניהם נשאים? זה ניתן היום לעשות בשיטה שנקראת pre-implantation genetic diagnosis, שנעשית בדרך הבאה. עושים הפריה חוץ גופית לאישה, למרות שהיא פוריה, מוציאים ממנה מספר ביציות, לוקחים את תאי הזרע של הבעל, מפרים את הביציות במעבדה, ומחכים לחלוקה לארבע או שמונה תאים, כמו שאנחנו רואים פה. זו ביצית מופרית שיש לה כמה תאים, ואחר כך עם פיפטה מוציאים תא אחד מתוך הארבע או השמונה, בודקים על התא הזה האם התא חולה באותה מחלה שאותה אנחנו מחפשים, אם זה תזעק, סיקלסל או משהו אחר. אם יתברר שהתא הזה נגוע, זה אומר שכל הביצית נגוע. אם יתברר שהתא הזה לא נגוע, זה אומר שכל הביצית בסדר. ואז אנחנו מפרידים מכל הביציות שבדקנו את אלה שהן תקינות ואלה שהן לא תקינות, ומחזירים לאישה רק את הביציות התקינות. ואז אנחנו מבטיחים לזוג שיוולד ילד בלי המחלה בתוך המשפחה. אנחנו לא מבטיחים שיוולד איינשטיין. אנחנו גם לא מבטיחים שהוא יוולד ילד בלי מחלות אחרות. זה אנחנו לא בודקים. אבל אנחנו מבטיחים שלא ייווצר ילד עם אותה מחלה שהזוג נושא. עכשיו, מה שעושים כאמור, מחזירים לאישה מהביציות המופרות שלא מצאנו את הגן החולה, ומה אנחנו עושים עם הביציות החולות? אנחנו זורקים אותן. ואז נשאלה השאלה, האם מותר לעשות את זה? האם זו פעולה דמוית הפלה בעצם? מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים יצור שכבר התחיל לגדול, ואנחנו זורקים אותו. זה כמו הפלה. או זה לא כמו הפלה. אני הצגתי את השאלה הזו לרב אלישיב בזמנו, ומה שהוא פסק, שזה מותר, ועל סמך זה גם בנינו מעבדה ראשונה בשערי צדק, היום אפשר לעשות את זה בהרבה מקומות אחרים. והרעיון שזה מותר נובע משתי עובדות. עובדה אחת, שהביצית המופרית, הנבדקת, נמצאת מחוץ לרחם. היא לא נמצאת ברחם, והוצאנו את זה מהרחם, אלא היא נמצאת במעבדה. לפי ההלכה, יש הבדל בין ביצית מופרית מושרשת ברחם, לבין ביצית מופרית שנמצאת במבחנה. מה ההבדל? ההבדל הוא בפוטנציאל להיוולד ולהיות אדם. ברגע שהביצית השתרשה ברחם, זה כמו טייס אוטומטי. אנחנו לא צריכים להתערב בשום דבר, העובר יגדל ויוולד ילד. כאשר הביצית היא במבחנה, ממנה אף פעם לא ייוולד ילד. אין דרך שביצית עם ארבע תאים במבחנה תגדל להיות ילד. הדרך שהיא תהפוך להיות ילד תהיה רק אם אני אבוא ועשה מעשה. אני אקח את הביצית ואני אשתול אותה ברחם. אבל אם אני לא רוצה לשתול אותה, כי היא חולה, אני הרי לא רוצה שיוולדו ילדים חולים, אז הביצית הזו לעולם לא תהיה אדם. אז אין לה בכלל פוטנציאל להיות אדם. אז זאת נקודת הבחנה אחת. נקודת ההבחנה השנייה, לפי חז"ל, וכך פוסקים רוב הפוסקים, עד 40 יום הביצית, אפילו ברחם, נחשבת למים בלבד. אין לה עדיין מעמד של אדם. עכשיו, כדי להגיע לארבע תאים, זה סיפור של כמה שעות. זה בטח בתוך 40 יום. ופה אני יודע שזה 40 יום. לפעמים בהיריון, עד שהאישה בכלל יודעת שהיא בהיריון, ועד שהיא עושה בדיקת הריון, ועד שהיא מקבלת תשובה, כבר עברו 40 יום. אז לרוב נשים לא יודעות בתוך 40 יום שהן בהיריון. אבל הביצית שנמצאת בצלחת, אני יודע מתי הפרטתי אותה, ואני רואה אותה. אז ברור שהיא בת כמה שעות, יום או יומיים, לא יותר מזה, ולכן בתוך 40 יום ומחוץ לרחם, לפי ההלכה, אין לזה שום מעמד של אדם. ולכן ההשמדה של זה היא לא איסור, היא לא הפלה, ואין שום בעיה לעשות את זה. דרך אגב, בזה אנחנו הרבה יותר ליברליים במרכאות מאשר הקתולים. אצל הקתולים, ברגע שהייתה הפריה, זה אדם לכל דבר ועניין. לא חשוב אם הוא ברחם, לא חשוב אם הוא חוץ לרחם, לא חשוב אם הוא בין 40 יום או פחות מ-40 יום, או בין שעה או בין שעתיים. ברגע שהייתה הפריה, הוא אדם. לכן הם לא מרשים את התהליך הזה. כי הם לא מרשים להשמיד את הביציות החולות. והנטייה היא להשמיד את זה, כי מי רוצה לשמור ביצית חולה, שאולי בטעות ישתיל אותה וייוולד ילד חולה. זה ברור שזה לא הגיוני. אז אצלנו בהלכה זה מותר. טוב, אני לא אכנס כרגע לדיונים נוספים, אבל הנקודה היא שאין כמעט סיכוי שהביצית המופרית הזאת תהיה אי פעם אדם, ולכן היא במצב הזה לא אדם. אוקיי, עכשיו אנחנו מגיעים פה למה שהתחלתי לדבר עליו. מהם המגבלות? אנחנו יודעים לעשות את ההליך הזה של ה-PGD, של ה-Pre-Implantation Genetic Diagnosis. כולם מסכימים בין הפוסקים היום שלמנוע מחלות קשות כמו תאי סאקס או תסמונת דאון או ציסטיק פיברוזיס או נוירופיברומטוזיס וכן הלאה, מחלות קשות, מותר לעשות את התהליך הזה, כי אף אחד לא רוצה שיוולד לו ילד חולה שיסבול כל החיים וגם שההורים יסבלו. אבל מה אם המחלה היא יותר קלה? מחלה יותר פשוטה. האם גם אז מותר לנו לעשות? ואם נגיד שמותר לעשות לכל מחלה, האם הכוונה רק למחלות שמתחילות מיד בתחילת החיים, או גם למחלות שבעצם הופכות להיות מחלות רק מאוחר יותר? לדוגמה, הנטינגטון, למי שיודע, אבל קודם דיברתי על ה-BRCA. נניח שאנחנו יודעים שזאת נקבה, ואנחנו בודקים, ויש לה את הגן של ה-BRCA. מה יקרה לה? בגיל 30, 40 או 50, יהיה לה סרטן השד. האם זה מצדיק להשמיד את הביצית המופרית היום ולמנוע את ה-30, 40, 50 שנה טובות שיהיו לה כדי שבגיל 40 לא יהיה לה סרטן השד? זאת שאלה אתית וזאת גם שאלה הלכתית. ואם התשובה היא חיובית שמותר לעשות את זה, ובאמת כך לפחות בשערי צדק אנחנו נוהגים, מה יהיה אם נגלה את הגן של אלצהיימר? שמשמעותו יכולה להיות באותה משפחה שבגיל 80 הוא יתחיל לשכוח את שם אשתו. אז האם יהיה מוצדק לא לאפשר לו להתקיים בעולם כדי שבגיל 80 לא יתחיל עם מחלת אלצהיימר? איפה הגבול? 80 לא נעשה את התהליך, 60 כן נעשה, 60 לא, 40 כן. זה בעיה לא פשוטה. יש לנו את הידע, יש לנו את היכולת לעשות את זה, אבל יש לנו פה דילמה. עוד דילמה, אני חושב שאתם מכירים את הספר והסיפור השומרת אחותי. מכירים את ה... מה שמדובר שם זה ילדה שכבר בעולם שיש לה לויקמיה והיא הולכת למות. אפשר להציל אותה אם ישתילו לה מוח עצם בריא. אבל אף אחד בעולם כרגע לא מתאים מבחינת ה-HLA טייפינג, מבחינת סיווג הרקמות, לילדה הזאת. אנחנו יכולים היום ליצור ילדה חדשה בשיטת PGD שהיא תהיה בדיוק תואמת HLA לאחותה שנמצאת בעולם. האם מותר לנו, ההורים לא רוצים עוד ילדים, לא תכננו, אבל בשביל להציל את חייה של הילדה שהיא היום בת 4 או 5 או 6, הם מוכנים לייצר אדם חדש כדי שיקחו ממנו את מוח העצם ויצילו את האחות, שהילדה שמצילה היא עוד לא בעולם בכלל. אז אנחנו עושים את כל התהליך לא בשביל ליצור אדם חדש ללא מחלה, שזה אמרנו שזה בסדר, אנחנו הולכים ליצור אדם חדש עבור אדם אחר. האם זה בסדר או לא? אז זה הסרט והסיפור המאוד מרגש על, על אירוע כזה, אני לא יודע אם הוא פיקציה או אמיתי, או חלקו אמיתי וחלקו פיקציה, אבל הוא מוצג בצורה מאוד דרמטית שמדגימה את הדילמה הזו. ואנחנו החלטנו בשערי צדק שזה מותר. ויש לנו פה שני מקרים כאלו, שיצרנו ילדים שהצילו את חייהם של האח או האחות, הם עוד ילדים קטנים, אבל בינתיים אנחנו לא רואים שום בעיה איתם. יש כאלה שטוענים, אולי מבחינה פסיכולוגית, יום אחד הם יגידו שהם לא נוצרו בשביל עצמם, ויהיה להם בעיית זהות וכו', אנחנו לא יודעים בינתיים. אבל הדבר הזה הוא אפשרי. עוד אפשרות, יש לי נניח שתי בנות, ואני רוצה בן. בשיטת PGD אפשר להבטיח שיוולד בן בפעם הבאה, כי זה הכי קל לבדוק על הביצית המופרית. האם מותר לעשות sex selection, לקבוע את המגדר, את המין של הילד הבא, לפי רצון ההורים בשיטה הזו? מעניין שבגמרא יש מספר תיאורים של טכניקות שיוולדו זכרים. אז לכאורה רואים שלא היה איסור לעשות את זה, אילו עקרוני זה דבר אסור, אז למה מלמדים את הטכניקות? אלא מה, שהטכניקות האלה לא כל כך יעילות, זה לא תמיד מצליח. אבל פה זה מצליח. אז בגלל שזה מצליח זה פתאום אסור? זו שאלה מעניינת, אם מותר או אסור. במדינת ישראל החוק אומר שאם יש לזוג 4 ילדים או יותר מאותו מין, ויש ביניהם בעיות פסיכולוגיות לגבי הילד הבא שלא יהיה מאותו מין, מותר לעשות sex selection. מה זה בעיות פסיכולוגיות? שהבעל אומר, אם האישה תחזור עוד פעם עם בעד, הוא יהרוג אותה, נניח. זה בעיה רצינית. האם הוא יעשה את זה או לא, אני לא יודע, אבל אם הוא יצהיר את זה בוועדה ואנחנו יכולים להציל אותה, אז אנחנו נעשה sex selection.
לפי ההלכה גם?
אז אני אומר, לפי ההלכה, במהותו אין איסור. מה האיסור? הבעיה היא שזה לא נשמע נכון. זאת אומרת, להחליט שאני משמיד ביציות של נקבות כי אני רוצה רק זכר או הפוך, זה לא נשמע נכון, אבל לדעתי אין איסור הלכתי. שאלה שאנחנו מאוד מתלבטים בה היום בשערי צדק, זה מספר הילדים. יש לנו זוגות שיש להם 9-10 ילדים, כולם בריאים. הילד ה-11 נולד עם תאי סאקס, אז ברור שהם נשאים, והילד ה-12 עלול להיוולד עם תאי סאקס, והם רוצים עוד ילד, אז הם רוצים לעשות PGD. שאלה אם יש הצדקה להכניס את האישה לכל המערך הזה של הפריה חוץ גופית עם כל הטיפולים ההורמונליים הדרושים, בשביל ילד מספר 12. או להגיד להם, תשתמשו באמצעי מניעה, קיימתם מצוות פרו ורבו ולשבת יצרה ולערב על תנח ידך למעטרי, מי אומר שצריך להמשיך? יש לחצים חברתיים קשים, בחוגים מסוימים, אם לזוג יש פחות ממספר ילדים כמו לאחרים, אז הם לא מרגישים טוב, הם הולכים לגינה עם הילדים, ופה יש 14 ילדים ולה יש רק 8, מה לעשות? אז יש לה בעיה עם זה. אז באים אלינו ומבקשים PGD לילד ה-9, ה-10, ה-11. אני אישית חושב שאין הצדקה לעשות את זה, אבל זה עדיין בדיוק. אז על כל פנים, הטכנולוגיה הזו קיימת, היא אפשרית, היא מאוד יעילה, והיא מתבצעת הלכה למעשה. והיא נובעת מפסק שהרב אלישיב הוציא בזמנו, כשזה רק התחיל והפסקתי לו את המקרה, ומאז אני חושב שכל הרבנים קיבלו את זה, יש אולי בודדים שרואים עדיין איזושהי בעיה בזה, אבל בכל, אנחנו מקבלים מכל החוגים זוגות שרוצים את ה-PGD בתנאים המתאימים כדי שלא ייוולד ילד חולה. אז יש לנו אפשרות שלא להתחתן כדי שלא ייוולד ילד חולה, יש לנו אפשרות אחרי החתונה, לפני שנכנסים להיריון, לעשות הליך שהוא מותר מבחינה הלכתית. הצעד הבא יהיה, הזוג הזה ידע שהם נשאים והתחתן למרות זאת. לא רוצים לעשות PGD, נכנסו להיריון. עדיין יש להם זמן לגרום לכך שלא יוולד הילד החולה. זה הוא יכול לעשות בהבחנה תוך הריונית. אפשר לעשות כל מיני בדיקות, כמו אולטרסאונד, מרקרים, אמניוצנטזיס וכו', ולבדוק האם העובר חולה או לא חולה. אם העובר לא חולה, מה טוב? ואם הוא חולה, אז אנחנו נכנסים לסוגיה הסבוכה של הפלה. אם הזוג לא רוצה ילד חולה, ונבדק, ומסתפר שההיריון הזה הוא הריון עם ילד חולה, הדרך היחידה שלהם למנוע שיהיה להם ילד חולה, זה לעשות הפלה. רוב הפוסקים לא מתירים הפלה בתנאים האלה. אלא אם כן באמת מדובר בילד שאין לו שום סיכוי לחיות בין כה וכה, נגיד, אננצפלוס, שאין לו בכלל מבנה של מוח, ובתוך כמה שעות הוא ימות בין כה וכה, אחרי שהוא יוולד, אז יש פוסקים שמתירים. אבל תסעק שיכול לחיות 6-7 שנים, אז כמו שאחרי הלידה, ואנחנו יודעים שזה תסעק, אנחנו לא הורגים אותו, כך אומרים אותם פוסקים, גם לפני הלידה אסור להרוג אותו. אז הם כאילו יחרו את הרכבת. אבל יש דעות בין הפוסקים, אומנם מיעוט, אבל פוסקים חשובים, שכן מתירים לעשות הפלה בתנאים האלה. והמחלוקת בין המתירים והאוסרים נוגעת להגדרה הלכתית של איסור הפלה. למה בעצם אסור לעשות הפלה? איפה זה כתוב? אז זה כתוב בתורה בפרשת נוח, בעוד שבוע נקרא את זה, כתוב שם שופך דם האדם באדם, דמו יישפך. המילה השנייה באדם מיותרת. אם התורה רצתה להגיד לנו שאסור להרוג אחד את השני, וזאת הכוונה, כי הרי כשנוח יצא מהטבעה, הקדוש ברוך הוא התיר לו להרוג בעלי חיים, מה שהיה אסור לאדם הראשון, אדם הראשון היה צמחוני. לנוח, כיוון שהוא הציל את החיות, ניתן פרס שהוא יכול לאכול חיות. אומרת התורה, כן, אתה יכול להרוג חיות, אבל אתה לא יכול להרוג חיה אחת. אדם כמוך אתה לא יכול להרוג. אז היה צריך להיות כתוב, שופך דם האדם, דמו יישפך. לא הייתי מבין שאסור לרצוח. מה פירוש שופך דם האדם באדם דמו יישפך? תלוי גם איך קוראים את הפסוק הזה, לא ניכנס כרגע לפרשניות, אבל הגמרא, כך קרא את זה, שופך דם האדם באדם, פסיק, דמו יישפך. אומרת הגמרא, איזה הוא אדם באדם? איזה מציאות יש שאדם אחד נמצא בתוך אדם אחר, זה עובר במאימו. אין עוד מצב שבן אדם אחד יהיה בתוך בן אדם שני. המצב היחיד הוא, עובר במאימו, וכתוב שופך דם האדם באדם, דהיינו עובר, דמו יישפך, זה איסור רציחה. אלא מה? שהאיסור הזה נאמר לנוח, והוא לא נשנה אחרי מתן תורה. והכלל הוא שמה שנאמר לנוח ולא נשנה לאחר מתן תורה, חל על בני נוח, על הגויים, ולא על ישראל. אז נכון שלגוי, וגויה אסור לבצע הפלה, ואם הם עושים את זה הם עוברים על איסור רציחה, כך אומרת הגמרא. אבל מאיפה אנחנו יודעים שליהודיה אסור לבצע הפלה? הרי זה נאמר רק לנוח, ולא נשנה לאחר מתן תורה. אומרים התוספות שיש כלל שלא יכול להיות דבר שלגויים יהיה יותר חמור מאשר ליהודים. לא מתקבל על הדעת שהגויים חייבים בסך הכל 7 מצוות בני נוח. ואנחנו חייבים בתרי"ג מצוות ועוד אלפי סייגים וחומרות על התרי"ג מצוות, ושהגוי יהיה יותר חמור מישראל. לא יכול להיות. לכן אומרים התוספות, גם לישראל אסור לעשות הפלה. המחלוקת בין הפוסקים היא מה התוקף של הכלל הזה. האם זה רק מדרבנן? זאת אומרת, חכמים אמרו, לא נראה לנו הגיוני, אז אנחנו מטילים איסור. אבל בעצם מן התורה, באמת לישראל מותר לעשות הפלה ולגוי אסור. או ברגע שחז"ל אמרו את הכלל, בעצם זה, הם גילו מה שהתורה התכוונה. התורה התכוונה שלבן נוח זה איסור רציחה, וגם לישראל אסור. משום שלא יכול להיות שלישראל יהיה מותר ולגוי אסור. הרב פיינשטיין הוא בדעה שנייה, שציטטתי, שהמצב הזה הוא איסור רציחה גם בישראל, ולכן הוא טוען שאסור לרצוח עובר עם תי סאקס, כמו שאסור להרוג ילד עם תי סאקס. זה אותו דבר. לעומת זאת, הרב ולנברג חושב שהאיסור הפלה בישראל הוא רק דרבנן, ובדרבנן יש כל מיני כללים שבמקום צער לא גזרו רבנן, ועוד כל מיני כללים שאנחנו יכולים להשתמש, שבתנאים חריגים כן יהיה מותר לעשות הפלה. אז הוא מתיר לעשות הפלה אם מתגלה פלזת, אבל רוב הפוסקים לא קיבלו את דעתו. אז מי שחיכה לשלב הזה, לדעת רוב הפוסקים, איחר את הרכב. אני רוצה לסיים מאוד בקצרה על הסוגיה של שיבוט. ואנחנו מבחינים בין שני סוגי שיבוט. יש שיבוט רפואי ויש שיבוט ילודה. קודם כל, מה זה שיבוט? לוקחים תא בשל, מהאור או מאיזשהו מקום, הופכים אותו חזרה להיות תא עוברי, משתילים אותו, את הגרעין שלו, בתוך ביצית של אישה, שותלים את זה ברחם של האישה, והיא יולדת ילד שהוא זהה למי שלקחו ממנו את הגרעין. זה נקרא שיבוט. עכשיו, אנחנו יכולים לעשות שיבוט רפואי, אבל אני כרגע לא אכנס לו. אני רוצה בכמה מילים להציג לכם את הדילמה של השיבוט לצורך הילודה. אוקיי, אז מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים ביצית של אישה ומוציאים את הגרעין שלה, לוקחים איזשהו תא מהאור, מוציאים את הגרעין שלו, ואז שותלים את הגרעין בתוך הביצית שהוצאנו ממנה את הגרעין המקורי. ואז יש לנו ביצית שמכילה גרעין של תא בשל, לא של תא זרע. ואת זה אנחנו שותלים ברחם של אישה, וזה מתפתח ונולד ילד. הילד שנולד הוא בעצם תאום זהה של זה שלקחו ממנו את התא. נניח שלקחו ממני, אני היום בן איקס שנים, ושתלו את זה בביצית של איזושהי אישה ושמו ברחמה של האישה, יוולד ילד שהוא זהה לי לחלוטין, הוא כמו אח תאום שלי בפער של כך וכך שנים. כי שתלתי גרעין שלם, לא חצי קרומוזום כמו זרע בביצית, אלא את כל המטען הגנטי שיש לי. ואז יצרתי ילד שהוא זהה לי. עכשיו, מה היתרונות ומה החסרונות של העניין? יתרונות, אני לא רוצה כרגע להיכנס לשיטה הרפואית של המצב, אבל נניח שיש לנו זוג שהבן שלהם נהרג בתאונת דרכים, והם רוצים תחליף לבן הזה, הם רוצים בדיוק את הבן הזה עוד פעם. אז הם יכולים לקחת תא, אפילו תא מהגוף המת, אבל התא הוא עדיין חי, של האור למשל, והאישה, האמא, תיכנס להיריון, והיא תלד ילד שיהיה תאום זהה ומחליף של הילד שנהרג להם. יכול להיות שיש אנשים שזה מאוד חשוב להם. אז... מה? אם זה תא אור, זה יכול להיות אפילו 3 ימים. עכשיו, יש כמובן בעיות אתיות מאוד קשות לשיטה הזו. שוב, יש איזה סרט ידוע, ילדי ברזיל, שבהם עשו כאילו שיבוט של היטלר אלפי פעמים, ונוצר צבא שכולם הם היטלרים. לכאורה אפשר לעשות את זה. ברור שזה שטות, מפני שהילד שנולד, הוא נולד כתינוק. עד שהוא יהיה בן 20-30, שיוכל להוציא את כל הדברים הרעים שלו, יכול להיות שהוא יהפך לאישי בבוחר בשנים האלה. זאת אומרת, הזמן והסביבה אמרנו שמשפיעים לא פחות מאשר הגנטיקה. אז ברור, זה לא, זה סתם משהו דמיוני. חיצונית יכול להיות שהוא ייראה כזה, אבל ברור שזה לא חייב לקרות. הבעיות האחרות הן רבות, אני לא רוצה כרגע להיכנס אליהן, אבל מבחינה אתית יש איסור עולמי ליצור בני אדם בדרך של שיבוט. חלק מהסיבות הם באמת מהסוג של ילדי ברזיל וחששות שיוולדו אנשים יותר מדי זהים. תארו לכם שאתם הולכים לסופר וחמישה, שישה אנשים מסביבכם, כולם נראים כמוכם, כולם זהים לכם. זה יוצר איזושהי אינוחות שבני אדם לא רגילים אליהם לחיות בצורה הזו. אבל זה כמובן דברים קטנים. שתי הבעיות המרכזיות זה זקנה מוקדמת וריבוי מחלות. אם אני לוקח תא זרע ותא ביצית שהם מאוד בתולים, מאוד ראשוניים, לא נחשפו לשום רעלים וסביבה טוקסית וכו', אם יש בהם גן חולה, אז יוולד ילד חולה. אם אין בהם גן חולה, יוולד ילד בריא שיתחיל מגיל אפס ויחיה את מלוא חייו. אם אני לוקח תא שלי בין X שנים, התא הזה נחשף במשך השנים לכל מיני שינויים, ובהחלט יכול להיות שהילד שיוולד יהיו לו כל מיני מחלות. זה שאין לי מחלה, זה מפני שאצלי זה תא בודד מתוך מיליונים של תאים אחרים שהם בריאים. אבל אם הוא יוולד רק מהתא הזה, ברור שהוא יישא את כל המחלות האלה. יותר מזה, הוא יוולד אומנם בגודל של תינוק, אבל מבחינת הגיל הוא יהיה בגיל שלי. זאת אומרת שהוא ימות מהר כי הוא יהיה זקן בגיל מאוד צעיר. וזה דרך אגב מה שקרה לכבשה דולי שהייתה הדוגמה של השיפוט. כבשים חיים בערך 6-7 שנים. דולי בגיל 3 התנהגה כמו בת 6. והיו לה הרבה מחלות והיו צריכים להרוג אותה מפני שהיא סבלה מאוד. יותר מזה, בשביל להגיע לדולי אחת שחיה את השלוש שנים, נולדו קרוב ל-300 כבשים שהיו מפלצות. כי התאים היו תאים חולים שיצרו המון בעיות. לעשות את זה בבני אדם, לעשות ניסויים כאלה שיוולדו 300 מפלצות כדי שאולי בסוף יוולד אחד שיחיה חצי מחייו ויהיה חולה, אין לזה שום הצדקה מוסרית. ולכן היום יש איסור גורף בכל העולם, כולל במדינת ישראל, לעסוק בעניין הזה. אבל יכולה להיות שאלה הלכתית מעניינת. יש הרבה דיונים הלכתיים, אני לא רוצה כרגע להיכנס, אבל שאלה של אבהות. נניח שאני לוקח גרעין מיטה בשל של אישה ואני שותל את זה בביצית שלה ואני שותל את הביצית עם התא שלה ברחם שלה ונולד ילד, כמובן שתיוולד ילדה כי התא בשל הוא תא של ילדה. מי האימא שלה? האישה שממנה נלקח התא והיא הייתה בהיריון והיא ילדה. מי האבא שלה? לכאורה היא האבא גם, נכון? כי היא נתנה גם את המרכיב הזכרי וגם את המרכיב הנקבי, כי היא נתנה את כל התא. איך יכול להיות אישה אבא? מבחינה מושגית זה דבר שאנחנו לא יכולים להבין אותו. בעצם היא אחות תאומה, אבל היא גם בת. אז מה היא? ניקח דוגמה אחרת. אני לוקח ביצית של אישה א' וגרעין של אישה א', שם אותה בביצית של אישה ב' ושותל אותה באישה ג'. מי יהיה האבא בכל התהליך? מי תהיה האמא בכל התהליך? האם זה הכל לפי הגנטיקה? האם זה לפי ההיריון? האם זה לפי הלידה? בקיצור, יהיה פה בלגן שאני חושב שלא נצא ממנו, ולכן גם מבחינה הלכתית החששות פה הם מאוד גדולים. אז זה בעצם חלק מהדברים שהם בפורפרונט של הטיפולי פוריות בימינו, ואני אעצור בנקודה הזו. תודה רבה.
תודה רבה לך, פרופסור שטיינברג, על ההרצאה המערכת. אנחנו מפעלים תעודת ערבית עכשיו למעלה מבית המדרש, כי יש לנו עניין. וכמובן שנשאר עוד כיבוד.
יש שאלות?
יש אנשים שיש שאלות?
למה אנחנו